אז בשיעור שעבר, תתקנו אותי אם אני טועה, אנחנו למדנו את הסיפור של אדוני בזק, והגענו למסקנה מופרכת שטענתי שהוא בעצם לא, זה לא היה מלחמה של כיבוש, אלא מלחמה שבה הכנענים עלו עלינו, או תכננו מלחמה נגדנו, ולכן נאלצנו לעשות את זה. כשאנחנו מתכוון לבני ישראל, שאנחנו, יש לנו סולידריות רבה איתם. השאלה היא, אוקיי, בסדר, אז הבנו אחרי כל השיעור הקודם מה בדיוק קרה במלחמה. כן, והיה התארגנות של קואליציה של כנענים, ומולה בני ישראל שאלו את השם מי יעלה בראשונה להילחם. אז זה שאלה של ההבנה מה כתוב. השאלה היא למה זה כתוב, למה צריך את הסיפור הזה בכלל. ופה כבר השאלה יותר מסובכת. בעיקר כשמגיעים למלחמות ולקרבות ולסיכומים מאוד טכניים, אז שם הכי קשה לדעת למה בכלל משהו כתוב. אז זה, בקטע של אדוני בזק לפחות, אני חושב שכדאי לחכות להמשך הפרק, כי כשנראה את המבנה כולו, אולי אנחנו נוכל לדעת יותר טוב, תשובה יותר מושכלת. אז עם זה אנחנו נחכה, ואנחנו נתחיל עכשיו את פסוק ח', שבו בעצם כן מתחיל בעצם, נקרא לזה כיבוש הארץ. עד עכשיו זה לא ממש היה, אז בואו נראה מה קורה עכשיו. פרק א', פסוק ח'. ספר שופטים. וילחמו בני יהודה בירושלים, וילכדו אותה, ויכו לפי חרב, ואת העיר שילכו ואש. אני חושב שזה כבר מספיק בינתיים לשיעור הזה. וילחמו בני יהודה בירושלים. למה בני יהודה נלחמים בירושלים? כי לא כבשו אותה עדיין. אז אתה אומר, כאילו, יהודה אמרו, הנה, אנחנו כבר הולכים לעשות מה שבא לנו, ולהילחם פה, להילחם שם. אז נלחם גם בירושלים, כי לא כבשו אותה, עדיין. לא משנה שירושלים היא לא שייכת לנו ולא זה, בואו נלחם.
ירושלים היא חלקים בדיוק על הגבול.
אתה אומר, ירושלים היא על הגבול. ירושלים מעבר לגבול, ירושלים גבול, ירושלים של מי? קיצור,
ירושלים כתובה גם בגבול של, גם בגבול
של. טוב, אז בואו נתחיל לראות. אני רואה שאתם בעצם מעלים את השאלה המרכזית של השיעור. של מי ירושלים? למי שייכת? כן? אז מראש אני כבר אומר, צריך לזכור שחזל אמרו שירושלים לא נתחלקה לשבטים, וזה גם בעצמו מחלוקת, כמו שאתם יודעים בחזל. האם נתחלקה לשבטים או לא נתחלקה לשבטים? כך או כך מקובל לטעון שירושלים שייכת גם ליהודה וגם לבנימין.
אבל אם
כמו אז בואו נפתח ביהושע ונראה מה כתוב על ירושלים. אנחנו בספר יהושע, פרק ט"ו. כן, זה בעצם הפרק שבו מתוארת נחלת בני יהודה. פה גם פעם ראשונה תופיע ירושלים. אוקיי? אז אני לא אלאה אתכם בפרטים עם הנחלות. זה אם היינו לומדים יהושע עכשיו ומגיעים לנחלות, אז היינו לומדים ככה בעיון את כל הגבולות של יהודה. אבל רק כאילו לצורך העניין, ככה תעקבו מפסוק א', זה מתחיל הגבול, גבול נגב, פסוק ב', ויהי להם גבול נגב מקצה ים המלח וכו', וזה ממשיך עד שמגיעים בסוף פסוק ד', לזה יהיה לכם גבול נגב, יש לנו פה כותרת וסיכום. פסוק ה' אומר לנו את הגבול של מזרח, הוא גבול קדמה ים המלח עד קצה הירדן, והוא מתחיל גם את הצפון, הוא גבול לפעת צפונה מלשון הים מקצה הירדן. עכשיו מפה אנחנו מתחילים לעקוב. כן, הגבול הצפוני, בואו באופן נצייר את זה ככה, שלא נרגיש לא מחוברים. כן, נעשה זה משהו מאוד סכמטי, כי אנחנו לא יכולים יותר מדי... כן, משהו כזה, נכון? עכשיו, יהודה נמצאים פה. אבל איפה הגבול הצפוני שלהם? זה מה שאנחנו קוראים עכשיו. זה אנחנו בפסוק ו-היי, באמצע. הוא גבול לפעת צפונה מלשון הים מקצה הירדן. אנחנו מתחילים מלשון הים מקצה הירדן פה. איפה שהירדן מתחבר ללשון הים, של ים, של ים המלח, ומתחילים לעלות ממזרח למערב. ועלה הגבול בית חוגלה, ועבר מצפון לבית הערבה, ועלה הגבול אבן בון בן ראובן, ועלה הגבול בדביר המרץ החוב, וכו' וכו' וכו', לא נקרא את הכל. ובפסוק ח', ועלה הגבול גיא בן הינום, אל כתף היבוסי מנגב, היא ירושלים. הגבול עולה לירושלים, נכון? ועלה, אל כתף היבוסי מנגב, היא ירושלים. מירושלים, הנגב, היבוסי, הכתף, גיא בן הינום. היבוסי זה ירושלים. כן, מוסכם לכולם?
על פי הפסוק האחרון בפרק.
על פי הפסוק האחרון בפרק, היבוסי זה ירושלים? לא. היבוסי יושב בירושלים זה נכון, אבל השאלה מי זה היא ירושלים? מי?
לא,
זה בפסוק, זה בפרק י"ח, אנחנו נגיע לזה, אבל אתה צודק. כלומר, היבוסי היא ירושלים, מופיע במפורש בנחלת בני בנימין, אז נגיע לזה עוד מעט. בכל אופן, אל כתף היבוסי מנגב היא ירושלים, זה אל כתף היבוסי היא ירושלים מנגב. אז הגבול עולה גיא בן הינום אל כתף היבוסי מנגב. ועלה הגבול על ראש ההר אשר על פני גיא הינום ימה, אשר בקצה עמק רפאים צפונה. ואז הוא ממשיך. עכשיו אם אנחנו נגדיל את זה קצת, מי שמכיר את המפה של ירושלים בערך, אז זה בערך עיר דוד נניח, זה השלוחה של עיר דוד, פה זה הר הבית. וכאן זה הר ציון, זאת אומרת ככה, העיר העליונה. אז פה עובר גיא התרופאון, מי שרוצה. פה עובר נחל קדרון. וכאן מגיע גיא בן הינום.
שם יש את הנוגה.
מה?
שם יש את הנוגה.
פה יש את הנוגה. כן. כן, וזה לא רלוונטי.
אתה מכיר בפסוקים.
כן, לא, בסדר. אבל אנחנו... זה נמוך יותר והגבול לא יגיע אליו. בוא נראה. אז בואו נעקוב ונראה. אז הוא מגיע, עולה הגבול גיא בן הינום. מתחיל לעלות בגיא בן הינום. הוא מגיע מכאן. הגבול מתחיל לעלות בגיא בן הינום. ומה כתוב? אל כתף היבוסי מנגב ירושלים. אז הוא עולה גיא בן הינום אל...
אז הוא אומר, ויהיו תוצאותה ומוגל.
שנייה. הוא עולה... לא, לפני זה.
כן.
כן, עד אין רוגל. שוב, אם אתה תגיד שממש מגיע לאין רוגל, צריך לעשות משהו כזה, ואז לחזור ולעלות באיזה. ואז הקטע הזה שייך ליהודה, לבנימין. זה לא רלוונטי. אז כנראה שהיו תוצאותה ומוגל זה לא נקודה, זה לא הבאר שנמצאת שם בדיוק, אלא בערך אין רוגל. באזור הזה. פה אין רוגל, מה עוד תגיד? האבן של 30 מטר מאין רוגל? אז אומרים אין רוגל. אבל זה, שוב, אנחנו לא לומדים עכשיו יהושע, אז לא ניכנס את זה. בכל אופן, הוא עולה לגיא בן הינום, ואז כתוב, אל כתף היבוסי מנגב וירושלים. עכשיו, איך הוא עולה אל כתף היבוסי מנגב וירושלים? הרי הוא לא עולה לירושלים, ירושלים זה פה, נכון? או שפה, או שפה.
גם שאלה.
מה אין די קטע?
את הפסוק הבא.
זאת שאלה טובה, אנחנו נגיע לזה עוד רגע.
צריך לנו את הפסוק הבא.
שמה?
להר אשר על פני גיא בן הינום אשר על...
לא, זה בסופו של דבר מה שיקרה. אחרי שהוא עולה, אז הוא מגיע אל שמה. כן? הר אשר על פני גיא בן הינום זה בעצם כל ההר הזה, שנגמר בסוף איפה? ברוממה. כן, ומיד הוא יורד אל מעיין נפתוח.
אתה חושב שזה מצפון על המקפיים שזה...
כן, לא. כל ההר ש... טוב, זה צריך לראות מפה שלמה. כל ההר שמצפון... כן, באזור הזה.
הר ציון זה לא הר ש... הר ציון הזה, סימני, זה לא הר ש... זה לא הר ש... גיא בן הינום?
אז שנייה, שנייה. אז בואו נעשה סדר. למי שייך החלק הזה? זה חלק מירושלים?
לא.
לא. פה לא היה ירושלים באותה תקופה. ירושלים הייתה רק בעיר דוד. זה יבוסי בעצם. והגבול לבוא מדרום ליבוסי. אז איך היא עולה אל כתף היבוסי מנגב ירושלים? אז פה, מה ששאלת כבר אתה, זה בעצם השאלה שצריך לשאול. מה זה כתף? כתף זה שאלה ידועה, זה מחלוקת גם במפרשים, אבל כנראה שהכוונה למין שלוחה כזאת, זה מין כמו כתף, נכון? יש איזה הר, במקרה הזה זה, אם פה זה הר הבית, כן? וכאן זה עיר דוד, אז זה נראה כמו כתף. אז הגבול עולה אל הכתף הזאת. השאלה היא מה זה אומר לעלות על הכתף, האם לעלות עד לפה? או לעלות כאן, או ללכת ליד. ופה המחלוקת בעצם נטשת. כך או כך, לא, אין הכוונה שהוא בא, לוקח את ירושלים כולה והגבול ממשיך. כן, כנראה שמדובר פה על באמת לעבור מדרום, גם מבחינת טופוגרפית, ורואים את זה בשטח, אין שום עניין להעביר את הגבול כאן, כאילו, או באיזשהו מקום אחר. כאן הגבול עובר בצורה הגיונית, וגיא בן הינום עובר כאן, ולא כאן. אי אפשר להעביר את הגבול גם בגיא בן הינום, וגם על כתף היבוסי ממש. מה שכנראה, בסופו של דבר, מכל הבלגנים הגיאוגרפיים שלא ניכנס אליהם, יוצא זה שהוא עובר מדרום, והכתף זה בגלל שהוא יורד זה שם. הכתף יורד עד לאיפה שהגבול עובר, ולכן הוא על הכתף. עכשיו, אחרי כל בלבולי המוח האלה, יוצא שירושלים היא שייכת לבנימין. עכשיו, ירושלים לא רק פה שייך לבנימין, גם מה שאתה הזכרת, שהיא מוזכרת ברשימת הערים של בנימין, גם שם ירושלים שייכת לבנימין. אז למה לחשוב בכלל שירושלים תהיה שייכת ליהודה? לא הבנתי.
כלום.
למה לחשוב שירושלים תהיה שייכת ליהודה?
אולי לא שייכת ליהודה.
אולי לא שייכת ליהודה, אבל אין סיבה לחשוב. בוא נגיד, חז"ל גם הגיעו לזה.
כתוב שיהודה לא כובשת...
כן, אז אם תמשיכו לסוף הפרק, פרק ט"ו ביהושע, פסוק סומך ג' אחרי רשימת הערים של יהודה כתוב, ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יאכלו בני יהודה להורישם. וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים עד היום הזה. עכשיו, אם אנחנו נשווה את זה לפסוק אחר בשופטים א', שם זה בפסוק א', ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. כלומר, זה כמעט אותו פסוק, כן? יהודה ובנימין לא הורישו את היבוסי יושב ירושלים, ואז היבוסי יושב ירושלים ישב איתו בירושלים. אז פה כבר אפשר להבין מאיפה חזל הגיעו בכלל למה שהם אמרו. גם על יהודה וגם על בנימין נאמר שהם לא הורישו את היבוסי, ולכן היבוסי ישב איתם בירושלים. אז נשמע כביכול, כאילו זה שייך גם ליהודה וגם לבנימין, או ליהודה או לבנימין, ואי אפשר להכריע. זה אפשרויות. עיר מעורבת, כן. עכשיו, מי בסופו של דבר ישב בירושלים? היבוסי, נכון? אז זה לא היה עיר מעורבת של יהודה ובנימין, אלא עיר לא מעורבת של היבוסי.
שאלה זה מי לא כבש אותה.
מה זה?
שאלה זה מי לא כבש אותה.
שאלה, שניהם לא כבשו אותה, הם לא כבשו אותה.
גם אובן לא כבש אותה.
מי היה צריך לכבש
אותה? אז מי היה צריך לכבש אותה? אז בואו ננסה לעשות סדר. אמרנו שירושלים באמת שייכת לבנימין, ולכן היא גם נמצאת בערים של בנימין, ברשימת הערים של בנימין, ולכן גם אצל, בגבולות של יהודה וגם בגבולות של בנימין, הגבול עובר מדרום לירושלים, כי ירושלים שייכת לבנימין. אז זה די מוכיח שירושלים היא של בנימין, אין פה יותר מדי מה להתלבט. אבל למה כתוב פה את היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להוריש שם? מה? הם לא יכלו, אבל הרבה לא יכלו. כן, מה הקשר של יהודה לירושלים? למה הוא צריך בכלל? כאילו, לא יכלו זה אומר שהם ניסו ולא היו יכולים, נכון? או שלא ניסו, שהיו... מה?
כתוב שהם ניסו.
כן, נכון. מה זה?
לכן צילון.
כן, אבל אם ככה, אם ככה, אז למה הם מנסים בכלל? הרי זה לא בגבול שלהם, שבני בנימין ישברו את הראש.
כי זה היה לגבול, אתה לא רוצה עיר או עיר על הגבול שלך.
אני רוצה ללכת עוד יותר אפילו. שוב, אם היינו לומדים את פרק ו' ביהושע, היינו עוברים על כל רשימת הערים הנפלאה הזאת, שהיא באמת נושא מרתק לשני שיעורים לפחות. ורואים שהיא מחולקת ככה למחוזות. כן, יש פה את הנגב, ויש פה מחוז אחד שמסתיים בכל הערים, 29 וחצריהן. ואחרי זה שלוש מחוזות של השפלה, ומסתיימים גם בערים 14 וחצריהן, ערים 16 וחצריהן, ערים 9 וחצריהן. ככה כל מחוז ומחוז נגמר במין סיכום כזה. סתם יהיה מעניין מי שרוצה לספור את כל הסיכומים ולראות כמה יוצא, ובאותו מידה לעשות גם לשאר הסיכומים של כל הנחלות, ותראו מה יהיה. בכל אופן, אם אנחנו סופרים את מספר המחוזות, אנחנו רואים 11 מחוזות. שזה נורא מבאס, נכון? היינו מאוד מצפים ל-12, אם כבר אנחנו מגיעים כל כך קרוב, והנה יצא 11. וכנראה שמי שגרסה שעמדה מול תרגום ה-70, כנראה גם כן הרגישה כמוני, כי היא הוסיפה עוד מחוז. יש עוד מחוז בהר שמופיע שם עוד 11 ערים. והנה יש לנו 12 מחוזות. עכשיו, איזה ערים היא הוסיפה? זה מאוד מעניין, בגלל שאם נסתכל פה בכל הרשימה, אנחנו נראה שיש אזור אחד שלם, די גדול, שלא מופיע בשום עיר. איזה אזור זה?
ירושלים.
ירושלים. מדרום לירושלים, כן, כל האזור של יהודה, שצמוד לירושלים. העיר בית לחם, למשל, שהיינו ממש מצפים שהיא תופיע בנחלת יהודה, נכון? אין לה זכר.
היא כן מופיעה
בנחלת זבולון.
בנחלת
זבולון. לא, היא לא מופיעה בזבולון, זו עיר אחרת.
זה
מחל שנקלת את לחם. בסדר, נקלת את לחם, אבל זה לגמרי לגמרי לא רלוונטי ברגע שאתה לא מדבר על אותה עיר.
כמו שחצור גם.
העיר בית לחם הזאת לא מופיעה, כמו כל הערים שמסביבה גם. ובא בתרגום ה-70, מוסיפים את בית לחם, ואת פאור, ואת התם, ואת קולון, ואת בית תר, שזה כנראה בית תר. על משבות לא הייתה אז.
אבל היא נמצאת שם.
מה?
אבל היא נמצאת שם.
אבל בית לחם הייתה אז, ונמצאת שם. כן, יש הבדל כזה. בכל אופן, אז הוא מוסיף את זה. עכשיו אני שואל את השאלה, אוקיי, אז מה עושים עם נוסח המסורה? למה זה לא מופיע? כל אזור גוש עציון וצפון עד ירושלים לא מופיע. אז מה עושים? שוב, אם נעבור על כל ספר יהושע, אנחנו נראה שבספר יהושע יש כלל. אנחנו מפרטים את כל הערים במקום שבו כבר כבשנו, אבל אזור שלא נכבש, אנחנו לא נפרט את כל הערים. נגיד פשוט את כל האזור, נגיד את העיר ששולטת על הכל. נניח ברשימה של בני יהודה, אז לא כתוב את כל ערי החוף, אלא רק עקרון בנותיה וחצריה, מעקרון וימה כל אשר ליד אשדוד וחצריהן, אשדוד בנותיה וחצריה, עזה בנותיה וחצריה, נחל מצרים. הערים המרכזיות של פלישתים. כנ"ל גם מגזר וכל האזור שלה. כנ"ל גם עם כל הערים שלא נכבשו בצפון, של בית שאן ובנותיה ותענך ובנותיה.
לא קרה מותי איפה זה
יאוסו הקבוס.
את מה לא? לא הבנתי.
זה לפי מה יאוסו הקבוס.
בספר יהושע עדיין זה לפי מה שיהושע הקבוש. אבל בסופו של דבר זה מסביר גם את העניין הזה. אם ירושלים שלטה על כל האזור של יהודה, אז כל החצי ששייך לבנימין, ליהודה בסיפור הזה, שזה החצי שמדרום לירושלים עד גוש עציון, שהיה בעצם ארץ ירושלים, אז לא כותבים את כל הערים שמפורטות בו, כי ירושלים עוד לא נכבשה בימי יהושע, אלא רק כותבים שאת יבוסי יהושע ירושלים לא יכלו בני יהודה להוריש שם. ככה שבעצם המחוז האחרון מה-12 הוא פסוק סמך ג' שמתאר את זה שלא כבשו את המחוז האחרון. מה שכן, זה מסביר למה בני יהודה בפרק א' בשופטים כן כובשים את ירושלים. הם לא כובשים את זה כי זה שלהם.
ירושלים זה לידה בעיר בנחלת בנימין, תתין להם את הלידה בכל האזור הזה.
כן. כלומר, זאת עיר ששלטה בכל האזור. כדי לכבוש את האזור הזה, צריך לכבוש את ירושלים בעצם. וזה נראה לי מסביר בפשטות את העניין. דבר אחד בעצם, אם זה נכון, נותר לנו לפתור, וזה הבעיה של ספר שופטים עצמו. בספר שופטים, אוקיי, הבנו, בני יהודה כבשו את ירושלים, שרפו אותה, לכדו אותה, קראו לה את הצורה. אז איך בפסוק א' שקראנו מקודם, נאמר, ואת היבוסי יושב בירושלים לא הורישו בני בנימין, ויש ביבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה? כן? בני יהודה כבר לכדו אותה, גמרו עליה, אין יותר ירושלים. הם השמידו את כל מי שגר שם. יקעו לפי חרב.
זה שם המשמעות של הארץ ירושלים שנמצאת בשטח יהודה.
לא, לא. כתוב מפורש. וילחמו בני יהודה בירושלים וילכדו אותה. וילכדו, נאמר תמיד על כיבוש של עיר אחרי מצור. אין וילכדו את, לא יודע, את השומרון. כאילו, האזור. לא לוכדים אזור. לוכדים עיר. כן, וגם לא לוכדים, כתוב את העיר של חוב האש, לא שורפים את כל הארץ. כן, הם שרפו את ירושלים, לכדו את ירושלים. עיכוב החרב את ירושלים. רבים כבר ניסו לעשות את האוקימתא הזאת, אבל אני לא יודע איך זה אפשרי ואיך הם פספסו את העובדה הפשוטה הזאת. בכל אופן, איך זה יכול להיות? ואנחנו יודעים שבאמת היבוסי נשאר עד ימי דוד וישב שם בירושלים. אז מה קורה? מה זה?
יהודה הגיע לחם, אז היבוסים
חזרו. אבל היבוסים לא הושמדו כבר? הם חזרו אחרי מותם. הוא לא הרג את כולם? לא הבנתי.
כל היבוסים שישבו
בירושלים. ואז יבוסים אחרים שלא ישבו בירושלים, אמרו בואו נחזור לנחלתנו.
אז החליטו לקרוא לו גם כן יבוסים, כי הם ישבו באותו
מקום. אז אני רוצה לטעון משהו הפוך. כן? לא היה יבוסים לפני זה, הגיעו היבוסים רק אחרי זה. כן? איפה אנחנו רואים שישבו יבוסים בירושלים לפני שיהודה כבשו אותה? למעשה לא רק שלא כתוב, אלא כתוב לנו מי כן ישב, וזה לא יבוסים. מי ישב בירושלים בתקופת יהושע? פרק י', אדוני צדק מלך ירושלים, עושה קואליציה. של חמישה מלכים. לא. לא, לא. כן. האמורי. כן, חמשת מלכי האמורי, נכון? זה המלחמה של מלכי הדרום. נאספו עלינו חמשת מלכי האמורי יושבי ההר. כן, האמורי הוא זה שיושב בירושלים. יכול להיות שזה גם קשור למה שכתוב ביחזקאל שם, על ירושלים, שהשם אומר ליחזקאל לקרוא על ירושלים, ובין השאר לומר לה, שכן, אביך אמורי וימי חיטה. כלומר, לירושלים יש מקורות אמוריים וחיטיים או משהו כזה. אבל יבוס, אין לזכר. בכל אופן, מה שדי בבירור יוצא מהסיפור, זה שהיו כאן אמורי בירושלים, ובאו בני יהודה והורישו אותה, וגמרו על ירושלים, ואין יותר אמורים. אבל בני בנימין לא ישבו והורישו את האזור, לא השתלטו על האזור וירשו אותו.
אבל כבר ביהושע כתוב שהיבוסי ירושלים.
נכון, אבל זה כבר אחרי. כלומר,
בני יהודה לא יכלו להוריש את היבוסי.
נכון, לא. זה שני דברים שונים. יש לנו את הנחלות, זה מבוא לספר יהושע, אני כבר עושה היום. כן, בספר יהושע יש לנו שני חלקים. החלק של הכיבוש והחלק של ההתנחלות. עכשיו, החלק של ההתנחלות, חלקו מופיע גם, כאילו, מופיעים בו חלקים שנמצאים מאוחר יותר בהיסטוריה, אחרי מות יהושע. למשל, מה הכי בולט, מה שמופיע בספר שופטים? דן. כן. וכל הסיפור הזה, גם אם אנחנו נבדוק, ואנחנו נראה בערים ובגבולות יש הבדלים וכל דברים כאלה, אלה דברים שכנראה הם לא מה שיהושע נתן, אלא דברים שמבוססים גם על אחרי זה. היבוסי, למשל, מבוסס כנראה על אחרי זה. אבל העובדה שיהודה, כאילו, כבש את ירושלים, זה היה לפני. זה שהם לא יכלו להורישם, זה מקביל למה שקורה פה עם זה שבנימין לא יכלו להורישם. כן? זה לא שבני יהודה ביהושע לא יכלו להוריש, והנה עכשיו הם הורישו. כן? זה לא מה שאני רוצה לומר. אני טוען שמה שכתוב שבני, שאת היבוסי לא יכלו להוריש, או מה שכתוב בבנימין, שהם לא הורישו, שניהם קרו ביחד. אלא שבני בנימין לא הורישו, היו צריכים להוריש, אבל פשוט לא הורישו. ובני יהודה, המסכנים, לא יכלו. אבל זה לא שהיה איזה משהו שהם היו צריכים לעשות, כי זה לא שלהם. זה מה שיוצא מכל הסיפור. נסכם, כן? נעשה סדר לכל הפרצופים הנדהמים שעומדים מולי. ירושלים, כן, בהתחלה ישבו באמורים, ויהושע נלחם מול מלכי האמורי. ומלך ירושלים הרי לא נוצח על ידי, הוא נהרג על ידי יהושע, אבל לא העיר עצמה. כשיהושע עובר בפרק י' הרי על כל הערים, הם לא נכבשות, ירושלים לא נכבשת איתם. זה מה שקורה שם. ואז מגיעים לנחלות, ורואים שבאמת ירושלים שייכת לבנימין, ושם גם כתוב את הפסוק שבני יהודה לא יכלו להוריש את היבוסי. איזה יבוסי? זה שהגיע אחרי זה. זה שאותו דבר גם כתוב אצלנו, שבנימין לא יורישו אותו. זה הכל. יש לנו שני שלבים, ו... זהו. שאלות?
עד פעם.
שבני יהודה הוריש את ירושלים בפרק א' כתוב שהוא הוריש את היבוסים,
זה ממש? מה? שיהודה הוריש? לא. ממש לא. ויחמו בני יהודה בירושלים, ולכדו אותה, והכו אלפי חרב, ואת העיר של חובש.
אז למה כתוב שהם לא יכולו הוריש את היבוסי?
זה בבית.
ביהושע.
שוב. אני
חושבת על סביב. לא למה זה כתוב ביהושע. למה הם לא יכולים
לשתם? למה הם לא יכולים לריש?
מאותה סיבה שבני בנימין
לא
יכולים לריש
של יהושע. לא. זה לא, כי בני בנימין. באים אליהם בטענות.
רגע.
סיימנו.
מה זה?
לא.
למה בני בנימין
לא יכולים לריש?
הם לא צריכים.
אז למה קדושים לא יכלו?
הם לא יכלו. זה בדיוק ההבדל. מה כתוב אצל יהודה? כן, ואת היבוסי יושב ירושלים, לא יכלו בני יהודה להורישם.
אם הם צריכים להורישם, זה כתוב.
לעומת זאת, אצלנו כתוב את היבוסי יושב ירושלים, לא הורישו בני בנימין. עכשיו תגיד לי, מה ההבדל בין זה לזה?
יש את ההבדל בלשון אני רואה, אבל...
לא, לא רק בלשון. כלומר, זה בכל הסיפור, כלומר, מה הם ניסו לעשות, מה הם רצו לעשות, מה הם לא עשו.
אבל למה, אם זה יהודה בן שם צריכים להוריש את ירושלים, למה זה כתוב?
למה זה כתוב?
כן.
הם לא יכלו להוריש. אני לא מבין מה השאלה.
הם ניסו?
מה?
אבל אף אחד לא יכל להוריש.
אם הם לא היו צריכים לנסות,
הם
ניסו,
הם
לא... בני יששכר יכלו להוריש?
מה?
בני יששכר יכלו להוריש?
לא,
הם לא ניסו.
זה שליהודה זה היה יותר נצרך ודאי, זה עומד להם בגבול, זה כבר אמרנו. אבל ברגע שהם כובשים את זה, זה כנראה... כן, בפרק הקודמת, אז כנראה שהם...
לא, אחרי זה יהודה כבש את ירושלים האמורית.
כן.
הוא השיג את הסלטה המיוחלת בגבול.
כנראה שכן, כן.
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 אז למה בירושלים דבר אחרי שהירושלים האמורית מוסמתת לא מופיע במחוזות בית לחם וכל הזה?
לא הבנתי. בית לחם וכל זה אמרנו למה לא מופיע.
למה?
כי ירושלים שוב. אנחנו נעשה, אם זה הגבול בין יהודה לבנימין, ופה זה ירושלים?
תצייר לסרט הנאבק, סרט זמן, זה מה
ש... אחת הבעיות במה שאני עושה להסביר עכשיו זה שכל פעם מישהו עוצר עם שאלה ואז אני עוצר ומסביר לו. עצרו שנייה, אני אסביר מההתחלה ועד הסוף, אוקיי? יהיה קצת יותר מתודי. זאת ירושלים, וזה ארץ ירושלים שהיא שולטת עליו, זה בתוך יהודה. כן, יש לנו פה את בית לחם, באור, ביתר, כל מיני כאלה. לא משנה. זה האזור שאנחנו מדברים עליו. עכשיו, ברגע שיש פה עיר נוכרית, עזבו עכשיו מתי, כן? אמורי, יבוסי, כנעני, יהודאי, לא משנה. אם זאת עיר ממלכה נוכרית, כן? היא לא תשלוט מפה ועד לפה. כן? היא תשלוט חזרה על כל האזור. ברגע שיש לנו עיר, אז היא נסה לתפוס שטחים, מתיישבים שמה, עובדים שמה. ירושלים עצמה, מי שלמד קצת ארץ ישראל, ירושלים עצמה, כל העורף החקלאי שלה נמצא באזורים הרבה יותר מרוחקים, קילומטרים ממנה. כן, רק השדות של העיר עצמה. ובטח שכל הערים הקטנות ששייכות אליהם. אז ברגע שכן התיישבו פה, האמורי, הם שלטו פה, ברגע שיבואו והתיישבו היבוסים, הם גם ישלטו פה. לא יודע אם על הכל, אם זה, אתם יודעים, זה לא חייב להיות גבולים, גבולות מדויקים עם חומה. כן? זה שינויים שכבר אפשר להבין. עד לכאן זה ברמה של מה קורה כל פעם שיש פה עיר. עכשיו מה קורה היסטורית. באים בני יהודה וכובשים את זה סוף סוף, ואז יכולים אולי לרשת את זה, או אני לא יודע מה. אבל אחרי זה יבואו היבוסים ושוב יקרה אותו דבר. כן? עכשיו ברור שבני יהודה כבר פה, אז אתה יודע, יש פה איזה בלגנים, והם יכולים לכבוש מפה, אלה יכולים לחזור וכל זה. היה איזה התנגשויות בין הצדדים האלה. זה לא שברגע שהגבול של יהודה ובנימין עובר כאן, אז היבוסים יגידו, טוב, בסדר, אנחנו לא עוברים את הגבול. כן? ובני יהודה יצטרכו להוריש את זה, והם לא יוכלו להוריש שם. נכון? ובנימין לעומת זאת, זה נמצא באזור שלהם, אז לא רק שהם לא יוכלו, אלא יש פה גם ביקורת, הם לא הורישו. עכשיו זה קצת יותר מובן?
כן. עקב, שאלה עקבת, האם זה התעמת כמה בתורות קצת יותר מאוחרם? באמת שירושלים הייתה שלו, ארכוס היה שלו.
זה לא כל כך משמעותי בדורות מאוחרים, בגלל שמה שקורה אחרי זה, ברגע שדוד כובש את זה, אז כבר כל האזור, בכל מקרה זה שאין ממלכת יהודה.
לתורות מאוחרים אני מתגבר.
לא.
ערב, לא. 15 מאות.
זה לא, מסיבה פשוטה. זה לא יקרה מסיבה פשוטה, בגלל שברגע שמגיעה תקופת המלוכה, מאותו הרגע ועד היום, אין יותר דבר כזה שנקרא ערי ממלכה, כמו שהיה אצל הכנענים. אצל הכנענים, כל עיר...
הצלבנים האלה ממלכת ירושלים.
מה זה?
אצל הצלבנים האלה...
זה לא זה. זה העיר בירה של ארץ. כן? חוץ ממתי שהיא לא הייתה כלום, ואז אקו הייתה העיר בירה של החוף. אבל זה לא עיר ממלכה. זה לא שהיה את זה ואת הגוש הזה.
כן? זה לא שירושלים... ירושלים היא... גבוהה מסמאותית.
לא, היא נמוכה, אם יותר, אתה יודע. האזור הזה יותר גבוה מירושלים.
אז נעשה פה לא מסת על זה.
למה היא שולטת בזה?
תמיד האזור הגבוה שולט על האזור הנמוך.
איפה זה תמיד? אתה מקווה שלא תמיד.
בכל ההסברים של המדריך את היום.
אז קודם כל הסטטיסטיקה אומרת שאם המדריך אמר, נראה שהוא טועה. אז לא כדאי לסמוך. אבל בכל אופן, כאן אתה רואה דוגמה לזה שלא. ירושלים היא מסיבות אחרות יכולה להיות השלטת. לא רק בגלל שהיא גבוהה יותר. מה? יש לה מעיינות, דווקא
לא... כל המעיינות של ירושלים מגיעים מהגוש.
מה? כן.
שם יושב המלך.
שם יושב המלך, אתה אומר. זה ממש סברה נפלאה. אתה מבין הרי מה אמרת עכשיו? למה היא שולטת כי שם יושב המלך?
זה העיר
הראשונה,
משם
יצאו
הצבאות הכובשים, אז
הוא ישאיר
את העיר הזאת
בתור... לא, זה לא עבד ככה, שהיה צבאות, כובשים וזה, אנחנו לא גבלים ברמה של...
זה בסדר, אני מבין שהסיטי סטייטס, אבל...
לא, מה שאני אומר זה אחרת. יש לך אזור, אז איפה אתה תבחר לשים את העיר בירה שלך? עיר זה לא משהו שאתה אומר, טוב, נו, אני יושב פה וככה אבא שלי גר פה, אז אני גם אפוך את זה לעיר בירה. זה גם קורה, אבל זה בדרך כלל לא. פה ספציפית יש סיבות אחרות גם טובות, למה ירושלים תיבחר. בין השאר, בגלל שהיא מצד אחד קרובה לאזור של, של גב ההר, של דרך גב ההר, ומצד שני רחוקה מספיק כדי שלא יציקו לה. מזה שהיא ממש עם, כמו שראינו, לא, כבר לא רואים את זה. תדמיינו שזה ירושלים, אז אתם זוכרים את גיא בן הינום, כן, ואת הקדרון ואת הגל, היא ממש מוגנת מרוב הכיוונים. מה? כן. בעיקר בתקופה ההיא, שעוד רק המציאו את הקשתות, אז מפה זה לא היה מסוכן כל כך, כן? גם אם היא נמוכה יותר. בכל אופן, יש כל מיני סיבות למה ירושלים תיבחר. יש אבל כיום, מי שלומד את ארץ ישראל, אז יש מחלוקת. במחקר, מהחוקרים שטוענים שבאמת, יש פה איזה משהו מוזר עם ירושלים, שאין שום סיבה שזה יהיה עיר הבירה, ובכל זאת איכשהו זה קרה. וכנראה יש פה איזה משהו קצת יותר מיסטי, אני לא יודע. לעומת זאת, אחרים אומרים, לא, הנה, סתכלו, יש פה מים, יש פה הגנה, יש פה עוד מזון וכל זה. אמרנו כבר שכל האוכל שלהם הם קילומטרים רחוק מזה, בעמק יפאים ובמקומות אחרים.
וכל המים גם כן.
המים יש קצת, כן,
הגיחון. כן, אבל בדורות מאוחרים יותר הם הצליחו להביא מים מהגוש משם.
לא, זה כי ירושלים גדלה מאוד.
הם יש שיותר מים בגוש משם.
כי היא גדלה מאוד, לא, זה לא קשור, זה מספר התושבים לעומת המים. כן, צריך יחס מסוים. בגודל של עיר דוד זה היה ממש מספיק. טוב. אז בואו נחזור קצת ללמוד תנ"ך. אז שוב, כל זה עשינו רק כדי להבין מה קורה. ולשאלת השאלה למה זה כתוב. וחמוב נהייתה בירושלים, ולכדו אותה, וגול פרה, ותשע לחורי. אז שוב, אנחנו רוצים לראות את כל הפרק כדי להבין, אבל כאן כבר אפשר להגיד איזה משהו נוסף. כאן אנחנו רואים בעצם סיום או חתימה לכל הכיבושים של יהושע, בגלל של יהושע היו ארבע מלחמות. כן, מלחמת יריחו, אחרי זה מלחמת האי, מלחמת הדרום ומלחמת הצפון.
זהו, גילון, רם, ארץ, מה
זה? לא, היו עוד מלחמות, אבל זה מה שמתואר, זה מה שמסופר. ארבע סיפורים, כן, של מלחמות. כן. מלחמות ראשיות כאלה. עכשיו, ליריחו, מה עשה יהושע? כן, אבל שרף, נכון. ולאי, כמובן, הוא גם שרף. ובמלחמת מלכי הצפון, גם כן, את העיר שעמדה בראש כל הקואליציה, הוא שרף. חצור? כן. ואת חצור הוא שרף, כי היא הייתה לפנים ראש כל הממלכות האלה. אבל את ירושלים הוא לא עשה לה שום דבר, למרות שהיא הייתה בראש כל הממלכות של הדרום. והנה כאן בני יהודה משלימים את החסר בעצם. כן, אז זה כבר אפשר לומר ככה לשבחם של בני יהודה. אולי זה גם מסביר למה הם שרפו אותה באש, הרי לכאורה שהשאיר אותה לירושלים לבנימין, זקנים שאמורים לשבת שם. אולי בגלל זה גם בני בנימין לא ישבו, לכו תדעו, בעיר שרופה זה לא נעים. בכל אופן, ברור שזה לא הסיבה, אבל יש פה איזה משהו מעניין. כשאנחנו נשווה את מה שכתוב פה למה שכתוב בהמשך עם בני אפרים, אנחנו נראה אולי עוד משהו שהשלחוב האש הזה יכול לתת. טוב, עכשיו הגענו סוף סוף לסיפור יפה ונחמד, שממש ממש ממש לא ברור למה הוא פה. ואחר ירדו בני יהודה להילחם בכנעני, יושב ההר והנגב והשפלה. וילך יהודה אל הכנעני הישב בחברון, ושם חברון לפנים קריית ארבע, ויקו את שישי ואת אחימן ואת אלמי. כן, יהודה הולך אל הכנעני, יושב בחברון, שלהזכירכם כבר נכבשה בימי יהושע, ומכה את השישי ואת אחימן ואת אלמי, שלהזכירכם כבר מתו בימי יהושע. נכון? ואז כלב, כמו בימי יהושע, אומר, אשר כן, וילך משם שפי דביר, ושם דביר לפנים קריית ספר, ואומר כלב, אשר יקד קריית ספר ולחדה, נתתי לו את אכסב איתי לאישה. ולכדה אותניאל בן כנז אחי חלב הקטון ממנו, ויתן לו את אכסב איתו לאישה. והי בבואה, ותסיתהו לשאול מת אבי השדה, ותצנח מלך המור, ויאמר לכלב מלך. ותאמר לו, הבה לברכה, כי ארץ הנגב נתתני, ותתן לי גולות מים, ויתן לכלב את גולות עילית ואת גולות תחתית. הסיפור ידוע, איפה בקריית ספר, לא בקריית ספר של החרדים שם. קריית ספר זה דביר, כנראה חיר בית רבוד, אבל שזה מדרום לחברון. כן. כל הסיפור הזה, אני חושב שידוע לכולנו, מופיע כבר בספר יהושע. וכל הסיפור הזה פשיטה שהוא גם קרה בימי יהושע. אז למה הוא מופיע פה? הרי אנחנו אחרי מות יהושע.
מדברים על הראשות הארץ.
זאת אומרת, אז גם בואו נכניס את כל ספר יהושע פנימה.
על הראשות של מקומות ספציפיים, מקומות נקודתיים.
שוב, אני חושב שגם פה אתה תמצא הרבה הרבה דברים של מקומות ספציפיים בספר יהושע. הרי הוא עובר עיר עיר וכובש במלחמת מלכי הדרום. וכן, אתה... יש בקיצור. עכשיו, פה זו שאלה שלא רק צריך להסביר למה צריך את הסיפור של הכיבוש, אלא גם למה צריך את הסיפור של אכסה, שהוא עוד יותר מוזר. גם בספר יהושע לא ברור למה צריך אותו. אז הנה, הוצאנו לנו אותו פעמיים. עכשיו, זה מעניין, בגלל שהמלבים, למשל, בפרק תתוו ביהושע, כשמופיע הסיפור שם, אז הוא אומר, טוב, אני אפרש את זה בספר שופטים. כשאתה עובר בספר שופטים, אז אתה שומע אותו כותב שהוא כבר פרש בספר יהושע, אז עכשיו הוא ייתן רק את הדרש. של למה זה כתוב פעמיים. כן, אז יוצא שאין לנו מושג במלבי, הוא אומר. כן, תבדקו, אני... ככה אני זוכר. בכל אופן. אז זה התחמקות יפה, ובסופו של דבר אנחנו לא יודעים מה זה עושה פה.
טוב, אז בסיור על יהושע עוד כמה שנים נדבר על זה.
כן, כן.
זה דמה לפעמים.
אז שוב זאת השאלה. עכשיו יש כמה הבדלים, אנחנו לא נתעסק בהם יותר מדי, יש כאלה שעשו מהם ממש הרים ודרשנויות לאינסוף. ההבדל המרכזי זה שכתוב פה שיהודה הולך ועושה את זה ולא כלב. כן, כאילו יהודה הולך ומכה את שישי ואת אחימן ואת אלמי, לכאורה כלב הוא זה שאמור לעשות את זה. כלב המרגל שאמור לקבל את חברון ולהקות את הענקים, כמו שהמרגלים פחדו מהענקים.
כל מקום זה מכיוון אחר, שם זה מכיוון של כלב. מבקש מיושע פה זה כיבושים של השבטים.
אני לא יודע, כי אחרי זה יהיה את הסיפור של תקירת ספר.
לא, אז אולי מתארים פה את כל כיבושי השבטים, השבטים הנפרדים ללא קשר ליהושע, אז...
אז בואו נסתכל.
הכיבוש היחיד שהיה בימי יהושע, שלא היה קשור אליו, כמעט היחיד היה הסיפור הזה.
אז אם בפסוק ח' בירושלים, אנחנו אחרי זה השווינו אותו לפסוק א' עם בנימין. אז בואו נשווה פה את פסוק א'. כן, תדלוגו כמה פסוקים, תגיעו לפסוק א'. ויתנו לחלב את חברון כאשר דיבר משה. ויורש משם את שלושה בני ענק. כן, הרבה שקוראים מספר שופטים ומגיעים לפרק א', אפילו לא שמים לב שהסיפור הזה מופיע פעמיים. כן? בהתחלה מופיע שבני יהודה הולכים ומקים את שישי ואת אחימם ואת אלמאי. לא כתוב שהם ענקים, אבל הם מקים אותם. ופה כתוב שנתנו לכלב את חברון כאשר דיבר משה, והוא הוריש את שלושה בני ענק. הענקים האלה פשוט, יש להם הרבה נשמות. הרגו אותם כבר שלוש פעמים בספר יהושע, ועוד פעמיים פה. מסכנים? קיצור, אז יש פה איזה משהו לא ברור, נכון?
גם יהושע ימות עד מעט שהוא... כאילו, כן. אנחנו כבר שרפנו הרים מספר פעמים, אנחנו... כאילו, אנחנו...
זאת אומרת, בספר הזה אל תשאל שאלות. טוב, בסדר. כאילו, הספר הזה. בכל אופן, אז בואו נראה מה בכלל אפשר לומר פה. בשביל להבין את הסיפור למה הוא פה, צריך קודם כל להבין מה הוא אומר. אז בואו נראה מה הוא אומר. ואני פה חושב, אני מתלבט, תמיד כל פעם שאני קורא את זה מתלבט, האם המקור שצריך לקרוא בו את הסיפור הזה, זה פה ביהושע. כלומר, איפה באמת המטרה של הסיפור מופיעה ביתר סעט. אבל לצורך העניין אנחנו דווקא נקרא ביהושע, כי את שופטים קראנו הרגע.
אולי זה מה? מי אמר זה אותה מטרה?
נראה. קשה בדרך כלל לומר שלסיפור אין אותה מטרה, כאילו מצד עצמו. אפשר לומר רק שהמטרה הזאת שלשמה נכתב הסיפור נמצאת בהקשר מסוים כדי להאיר אותה באור מסוים. קשה יהיה למצוא סיפור שממש כל המטרה שלו משתנה לחלוטין בעילן המיקום. כלומר, המטרה המקומית של הסיפור עצמו. כן, אבל אני מסכים שבסופו של דבר כל מטרה שנמצא לכל סיפור תצטרך להשתלב בהקשר כולו ולראות איך המטרה הזאת עוזרת להקשר פה ולעומת זאת בהקשר אחר, איך היא עוזרת בהקשר פה.
זאת אומרת, יכול להיות הבדל קטן, אבל לא 180 מעלות.
לפעמים יש 180 מעלות, אבל אמרתי שזה לא רגיל. אני לא רוצה להגיד בו מסמרות, כי כבר היו דברים מעולם. בפרק ט"ו ביהושע, הניסוח קצת אחר בהתחלה, אתם לא חייבים לפתוח, כתוב ככה, ולחלב בן יפונה נתן חלק בתוך בני יהודה, אל פי השם ליהושע, את קריית ארבע אבי הענק היא חברון. כן, לכלב נתן את חברון, נתן חלק בתוך בני יהודה. ויורש משם כלב את שלושה בני הענק, את ששב את אחימם ואת אלמאי, ילידי הענק. ושם הוא עולה לשבת דביר, שם דביר לפני קריאת ספר, וכלב אומר שמי שיקה אותה אז ונתתי לו את עכשיו איתו לאישה, הביתי לאישה, ואז עתניאל בן גנז בהחלט עושה את זה, ויתן לו את עכשיו איתו לאישה. כן, אז נותנים את חברון לכלב, נותנים את עכשיו למי שמכה את דביר, ושמת לב שזה פי שניים כבר, כלומר היה פעם אחת נתן לכלב את חברון, כשנותנים את עכשיו אז כבר הנתינה מופיעה פעמיים, כן, השורש נתן מופיע כבר פעמיים, גם בהבטחה וגם בביצוע שלה. ועכשיו אנחנו נראה את החלק השלישי שבו אחסה מקבלת את השדה או את הגולות מים שמבקשת ונראה שזה עוד פעם מכפיל את עצמו. כן, ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מת אבי השדה ותצנח מלך חמור ויאמר לכלב מלך. ותאמר תנה לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גולות מים ויתן לה את גולות עיליות ואת גולות תחתיות. כלומר רואים איך הנתינה פה היא המילה המנחה, מופיע גם שבע פעמים שזה בכלל מוכיח לחלוטין את הטענה, נכון? זה כולנו רואים לומר את זה. וזה לאט לאט גדל והולך. עכשיו מלבד זה, יש פה בעצם שני חצאים לסיפור, החצי של הכיבוש של חברון והחצי של כיבוש דביר, ואפשר לראות כמה וכמה השוואות ביניהם, שהם מאוד מעניין לראות. קודם כל, איך קוראים לחברון? חברון. זה נראה כאילו כולכם באתם בלי תנך וככה זורקים. כן, כתוב פה ככה. ושם חברון לפנים קריית ארבע. כן. ופה, ויהיה משם לפני דביר, ושם חברון, ושם דביר לפנים קריאת ספר. כן, ושם חברון לפנים קריאת ארבע, ושם דביר לפנים קריאת ספר. זה דבר ראשון. דבר שני, יש איזו השוואה בין דביר לחברון, גם מצד הענקים שיש בהם. כן, בדביר ובחברון יש ענקים, איך אני יודע את זה? לא פה, אלא בפרק אחר. בפרק י' א' ביהושע כתוב, ויבוא יהושע בעת ההיא, ויחרט את הענקים מן ההר, מן חברון, מן דביר, מן ענב. יש ענקים בחברון ודביר. מה?
וענב.
וענב, שלא אומר לנו שום דבר.
ובכל היהודה, ובכל הישראל.
נכון, אבל הערים שדווקא הדגישו לנו, שחשוב לומר אותם במפורט, זה כאילו חברון, דביר וענב. למה? היו מראש אומרים הר יהודה והר ישראל. נראה שחברון ודביר וענב היו מקומות של ענקים מאוד מפורסמים, וחברון לפחות ברור לנו שזה כך. דבר נוסף שמשווה בין חברון לדביר, בפרק א' ביושע, זה העובדה ששניהם ערים של כהנים. זה לא צריך לפתוח, אבל קריית ארבע היא הרי עיר מקלט, אז ודאי שהיא ניתנת לכהנים, ודביר מופיע פה גם בתוך רשימת הכהנים, גם רשימת ערי הכהנים גם כן. עכשיו, דבר שמעניין פה זה...
הכהנים?
פה ספציפית כן, בגלל שהכהנים, בני אהרון הכהן, קיבלו ביהודה ובנימין ושמעון. כן, אז זה הרי כהנים כולם פה. בכל אופן, בפרק א' אני אקריא לכם, יש עוד משהו מאוד מעניין. ויהי לבני אהרון ממשפחות הקהתים מבני לוי, כי להם היה הגורל ראשונה. ויתנו להם את קריית ארבע אבי הענוק חברון, בהר יהודה, ואת מגרשי הסביבותיה. ואת שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב ונפונה באחוזתו. כלומר, כשנתנו לכלב את חברון והוריש את בני הענק, הוא לא קיבל אותה. הוא קיבל את השדה שסביבה. עכשיו, זה לא שהוא קיבל שדה לגור בו, כן? זה לא שדה במובן החקלאי. שדה העיר זה בעצם כל האזור ששולט, כמו שראינו אצל ירושלים, שיש אזור שכל הערים שנמצאות שם שייכות לו. אז לחברון היה ארץ חברון, ולירושלים היה ארץ ירושלים, וזה השדה של העיר. אז יהושע, אז כלב בעצם קיבל את שדה העיר חברון. עכשיו, אם זה ככה, אז מה זה אותו השדה שמבקש את אחסה מכלב? כנראה זה... מה?
מה שהוא קיבל.
מה, היא לוקחת לו את השדה? תן לנו גם את השדה שלך. שדה דביר כנראה, כן. השדה. כן, כי ארץ הנגב נתתני. מה זה ארץ הנגב? כנראה דביר, שנמצאת מדרום לחברון. ובאמת היא כבר ארץ נגב. אז יוצא שיש לנו פה הרבה הרבה הקבלות בין חברון לדביר. יש פה ממש השוואה בין השניים. והנתינה פה היא זאת שמעבירה פה את שחורזת את כל הסיפור. נותנים לכלב, יהושע נותן לכלב, כלב נותן לאותניאל, ואחרי זה גם כלב נותן לאחסה. עכשיו, הנתינות האלה, העברות האלה, מה הן באות לוטט? מה זה מוסיף לנו? כל הסיפור. אני מסכים. כן, צריך באמת לראות את ספר בראשית כדי להבין. נכון? זה מה שהתכוונתי לומר. לא? אז אני, למה אני מתכוון? כן, יש פה איזה סיפור שמקביל לסיפור הזה, וממש מזכיר אותו. והוא מופיע בספר בראשית, אז ככה שגיליתי לכם.
רבקה נופלת מהגמל?
כן, סיפור רבקה שנופלת מהגמל. זה אומר שרבקה ככה מתהפכת בקברה. זה גם קורה בשדה, נכון. אז בואו נפתח. בראשית, סוף פרק כ"ד. כן. בפסוק סמ"א בעצם נגמר הסיפור. הסיפור של העבד בבית בתואל. נאמר את זה ככה. פסוק סמ"א, ותקום רבקה ונערותיה, ותרכבנה על הגמלים, ותלכנה אחרי האיש, ויקח העבד את רבקה וילך. וזה ברור שזה הסיום של הסיפור שהתחיל בתחילת ההליכה שלו, כי שם היה כתוב, ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדונה ואילך. וזה נחתם פה, ויקח העבד את רבקה ואילך. יש פה ממש מסגרת לסיפור. האם יש כאן השוואה בין גמלים לרבקה? זה סיפור אחר. אני חושב שכן, אבל לא מהסיבות שאתם חושבים.
10 גמלים.
מה?
10 גמלים.
10 גמלים. זאת אומרת, היא שווה יותר... כמה גמלים היית נותן משהו? בכל אופן. אז... אז אני חושב שיש סיבה אחרת. אמר את זה ככה, לא סתם בסיפור הזה של רבקה יש, כאילו, אם מדברים על זה שהדמות הראשית בסיפור בדרך כלל מוזכרת הכי הרבה פעמים, אז מי מוזכר הכי הרבה פעמים בסיפור רבקה? הגמלים. אז תבדקו, תראו, כן? חצי מהפעמים שהגמלים בכלל מופיעים בתורה כולה, מופיע בפרק הזה. כן? זה מאוד מעניין. ולגמלים האלה יש עניין מיוחד גם, כאילו, נותנים להם אוכל, כאילו, הוא בער עם אנשים, נכון? כתוב אחרי זה שויוכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו והעלינו. כן? אבל כשהוא בא לשתות ומבקש ממנה אני יכול לשתות, אז מי האישה שהוא בוחר? מישהי שתגיד, וגם לגמליך ישב. כן? והאנשים שימותו. כאילו, מה איתם? היא רואה אותו ככה בא לרוץ, ואני אומר, כן, אין בעיה, אני גם משקל... לא, את הגמלים. כן, זה, זה מה זה? זה לא, אין דברים כאלה. ואחרי זה כשמכניסים את הגמלים, כן, ממש זה נורא. והוא אומר, בוא ברוך השם, למה אתה עמוד בחוץ? ואנוכי פיניתי הבית, הוא מקום לגמלים. כלומר, גם מכניסים אותם הביתה. ויבוא האיש הביתה, ויפתח לגמלים, ויתן תבן ומספור לגמלים, ומים לרחוץ רגליו ורגלי אנשים אשר איתו. כן, כלומר, קודם כל הגמלים, והגמלים צריכים לקבל את המקום הראשון. אחרי זה נדבר. עכשיו, אם אנחנו נלמד פרק ד', זה לא יהיה היום. אבל בכל אופן, אנחנו ככה יודעים שיש פה משהו משמעותי עם הגמלים. עכשיו, זה קשור אולי גם להמשך. ויצחק בא מבו, באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. עכשיו, הביטוי ארץ הנגב מופיע עוד פעם אחת בתנך. אתה זוכר?
פעם
ראשון. מה?
עוד פעמיים.
חוץ מזה, עוד פעמיים, כן.
ארץ הנגב
נתתני ותנאי. ארץ הנגב נתתני ותנאי ולא
תחתית.
כן? ארץ הנגב נתתני, נכון? אז אצל החצה זה מופיע, שזה בעצם אותו סיפור מופיע פעמיים. ופה זה מופיע, ויש עוד פעם אחת. יושב בארץ הנגב אפילו, כל הביטוי הזה.
כנעני?
לא.
אחרי
המרגלים. במרגלים. הם אומרים שהם חוזרים. המלאק יושב בארץ הנגב. בכל אופן, ויצחק בא מבאר באר לחי רועי. יש לנו באר, שזה מקור מים, שזה כמו שיש שם את הגולות עילית התחתית, ויש לנו את ארץ הנגב, ויצא יצחק לסוח בשדה, לפנות הערב, יש גם שדה. וישא עיניו וירא, והנה גמלים באים. ותישא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק. גם פה יש איזו מין השוואה מסוימת, נכון? הוא נושא את עיניה ורואה גמלים, היא נושאת את עיניה ורואה יצחק. אז מה? זאת אומרת, כאילו הוא רצה מצד צניעות לא לראות אותה. היא אין לה בעיה, אז היא ראתה את יצחק.
כשהגבר
רואה רכב מגיע, כשהיא רואה... הוא ראה את המיצובישי שמגיע, והיא ראתה את הנהג שבזה. סברה מעניינת.
או שאתה בת שלוש ואתה קצת, אנחנו לא
רואים. לא, אבל היא לא הייתה בת שלוש, אבל. מה? לא, פה אבל. במדרש הייתה בשלוש, אני בטוח. באחד מהם לפחות, כן. אבל היא לא הייתה בת שלוש, זה אין פה, זה לא יעלה על הדעת.
אם זה נפלה ולא ירדה לבד.
אם ילדה בת שלוש הייתה נופלת משם, אז היא לא הייתה אחרי זה מתכסה בזה, היא הייתה מפונה לבית חולים. אבל בכל אופן, בואו נחזור לסיפור שלנו. אז בסדר, הוא רואה גמלים באים, אז הוא מתחיל ללכת לקראתם. ותישא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק, ותיפול מעל הגמל. ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה הולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. ותיקח הצעיף ותתכס. ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה, והביאה יצחק האוהל לעשרה אמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויהביה, וינחם יצחק אחרי אמו. עכשיו, יש לכם איזה משהו מוזר בסיפור הזה? אתם רואים איזה משהו שמעלה את חשדכם?
הוא לא מדבר איתה.
הוא לא מדבר איתה, נכון. עוד?
למה היא נופלת?
למה היא נופלת?
ובהלם ממנו.
טוב, זה כדי לשמות להחסה, זה בסדר. חוץ מזה?
היא נופלת כמו שיודעת מזה, בהשוואה למה שעושה אליעזר ושנותן לה לפני שהוא
יראה מזה. מי? אליעזר? טוב. הסיפור הזה מלא, מלא, זה פשוט חזל הרסו לנו אותו, נכון? חזל, הפכו סיפור פשוט כזה, והפכו אותו לסיפור נפלא.
בסיפורים נורמליים, כמו יעקב ודוד, קודם יש אהבה ואחר כך אתה מתחתן.
כן, ופה קודם הוא עובר, הוא מתחתן ואז אוהב אותו. אוקיי, טוב, זה ככה זה כשהוא לא הולך בעצמו לבחור, כמו אצל יעקב למשל. כן, לא אתה מבין אותה אישה, אז הוא לוקח, בסדר, מה, נותנים לך תיקח. אבל אחרי זה גם
אהב אותה.
לא, הוא אוהב אותה.
יעקב?
מה?
יעקב.
בטח.
אוהב את לאה.
כן? ויאהב גם את רחל מלאה, זה אומר שהוא אהב אותה יותר, נכון? זה לא אומר, הוא אהב אותה ולא את לאה. מה? מה שמוכיח ששנואה זה לא אהובה כל כך, נכון? אהובה פחות.
או שרחל מדברת מבחינת עצמה, והיא קצת יותר...
אבל שניהם, שני הפסוקים שהזכרנו הם של המספר, לא של רחל, לא של לב.
אנדה וילדו לא בנינו אהובה ועשינו...
כן, יש איזה כזאת.
האהובה יותר והאהובה פחות.
כן.
ולא...
אז זה ברור שזה מקשור גם לסיפור יעקב, בסדר, אנחנו בסיפור יצחק בכלל. עכשיו יש לי פה איזה בעיה.
בוא נלמד את כל התנאי
היום. אני אמנם לא, אני מניח שאתם לא מכירים את הסיפור הזה, כי זה רק עוד שבועיים קוראים את זה בתורה. כן, אבל בכל זאת אני חושב שאתם זוכרים קצת מהגננת, שהסיפור הזה מורכב מזה שהעבד בא ומספר לכל המשפחה מה שקורה איתו, והוא מספר שעבד אברהם אנוכי, והשם בירך את אדוני מאוד ויגדל, ותל את שרה אשת אדוני, בן לאדוני, ונתן את כושלו, והוא אומר שהוא צריך לבוא לקחת אישה לבן אדונו, והם אומרים בסדר, קח אישה לבן אדונך.
זה שכל
נצחק לבן אדוני? כן. אז זה די מוזר, אחרי זה שכל הדרך מתואר אברהם כאדונו, ויצחק כבן אדונו, אז שרבקה שואלת מי האיש על הזה הולך בשדה לקראתנו, אז העבד אומר, הוא אדוני.
אולי הוא התבלבל.
אתה אומר, אולי הוא התבלבל. כלומר, לא, לא רואים, הם דומים גם, כן? הרי כתוב מפורש, ואולי תתות יצחק בן אברהם, אברהם אולי תצחק. למה? כן, שהקלסטר פניו דומה, נכון? נראות שלך תדע איך בן אדם בן 100 ומשהו, אדם בן 20 ומשהו, 30, 40, יכולים לראות כל כך דומים. כן, אפשר לראות את הדמיון, אבל זה מה שאפשר להתבלבל.
נכון, אדוני יכול להיות שכאילו, זה האירוע שלו, אז הוא גם כן יהיה אדון שלו מתישהו.
מתישהו? שאלה מתי?
אפילו עכשיו.
עכשיו זה יותר מזה.
הוא עבד של המשפחה.
אתה אומר, פסוק אחד לפני זה זה לא, עכשיו כן. פה ממש, ברגע זה הוא הפך.
הוא בהתחלה מתייחס למי ששלח אותו,
הוא אי פעם, הוא אי פעם
פונה. למה, בואו נמשיך ונשאל עוד כמה שאלות.
יש אי פעם אחרת שבו הוא פונה לרבקה ומדבר על אדון אברהם?
לרבקה?
או
לזה
אחר?
לא.
לא, כי פשוט, פשוט מבחינת רבקה, האדון שלו, כלומר, מבחינת רבקה ברור שיותר רלוונטי יצחק מאשר אברהם, ועוד מבחינת המשפחה ייתכן שאברהם הרבה יותר...
כן, אבל זה לא רלוונטי לעבד. העבד הוא עבד של אברהם, ואברהם עוד חי, ויותר מזה, גם עכשיו הוא מדווח ליצחק את כל הדברים אשר עשה, למרות שאברהם הוא זה ששלח אותו. כן? ולא רק זה, אלא גם יצחק כנראה התבלבל בינו לבין אברהם, כי הוא בא ולוקח את אשתו ושם אותה באוהל של שרה. נכון? עכשיו זה לא יעלה לדעת. אברהם הרי בפסוק הבא ייקח אישה ושמה כתורה. איפה הוא ישים אותה? מסכן. כאילו, תפסו לו את המקום? עכשיו... מה? אבל אין. הוא מראש פשוט אמר, הנה יש לי עוד... זה ברור שזה כאילו לא בכוונה ככה, אבל יש פה איזה משהו מוזר מאוד. הוא לוקח אישה במקום אמא שלו. כן? וגם אחרי זה, וינחם יצחק אחרי אמו, אחרי שהוא אוהב את האישה שלה. כן? אז מה קורה פה? אז אין מנוס. כן? אתם... אתם יכולים להמשך בחוץ. בכל מקרה, אין מנוס מלומר שהסיפור הזה הוא בדיוק סיפור המעבר, כמו שאתה הצגת. סיפור המעבר בין הדורות. מתי עוברים מאברהם ושרה ליצחק ורבקה? כן, כשיצחק מחליף את אברהם ורבקה מחליפה את שרה, ומחליף, אתם רואים, זה ממש מחליף. כן? בדיוק ברגע שבו הם מתחתנים. ברגע שמגיעה אישה לביתו, אז מתחיל הדור הבא. ואז העבד הוא פתאום כבר עבד של יצחק.
על כן ידור שאתה
באמת לא... ו? וזה אומר... לא, זה לא אומר, זה לא מוכיח איזה משהו בכיוון הזה. כי זה לא... פה אני שואל, מבחינה ספרותית, מתי הסיפור יעבור לדבר על הדור הבא? מתי זה כבר סיפורי יצחק? ולא סיפורי אברהם, זה מה שאני מתכוון. ופה פתאום העבד הוא, אדון, הוא העבד של יצחק, ויצחק לוקח אותה ושם באוהל של שרה, זה מה שקורה פה. עכשיו אנחנו יכולים לחזור ולומר את אותו דבר, גם בסיפור רחסה. גם בסיפור רחסה, יש לנו ביאה של אישה, אל בית בעלה בפעם הראשונה. וגם שם זה בדיוק המעבר בין דורות. כן, יהושע וכלב. הם בעצם הדור של המרגלים, שאחרי זה גם נכנסו לארץ, הדור של המייסדים, אמר את זה ככה. ועותניאל, הוא אמנם עוד מקבל פה, הוא חלק מכובשי הארץ, אבל הוא גם השופט הראשון. נכון, הוא כבר מייצג את הדור הבא, אפשר להתייחס את זה ככה. כן, והאמת הוא קצת יוצר בעיה, בגלל שלכאורה כל הדור הוא מת, וקם דור אחר אחריהם שלא יודע את השם, ועד השופט הראשון שלו זה מישהו שעוד חי, מהדור הקודם. עותניאל, יש פה איזה מין בלגן עם הכרונולוגיה, אבל זה נגיע. בכל אופן, מה? כן,
אתה אומר זה... ריקויים אחרי יהושע.
כן, אבל הם מתו, זהו. ואז מתחיל הדור הבא.
רק שפתניאל עוד חי.
בדיוק, אני אומר, אז יש פה איזו בעיה. זה בעיה שצריכה אולי להיפטר, או שלא צריכה להיפטר, צריך לראות. בכל אופן, הסיפור הזה הוא בעצם סיפור המעבר של הדורות, נאמר זה ככה. ודרך זה אנחנו מעבירים את הדורות הלאה. ואם זה נכון, אז זה ממש מסביר למה בתחילת ספר שופטים חוזרים על הסיפור הזה שוב, למרות שהוא לא קרה שם. בגלל שהסיפור הזה בדיוק מתאים להתחלה של ספר שופטים. במעבר מיהושע, מהכיבוש של הארץ, מההתנחלות, אל השופטים. כן, אנחנו נשים את הסיפור הזה עם השופט הראשון, שהוא בעצמו גם כן מהמתנחלים, נאמר את זה ככה. וממש בצורה כזאת מעבירים את העניין. דבר נוסף שאנחנו לא ניכנס אליו בכלל, אני חושד שגם לא כל השנה, אבל זה משהו שצריך לזכור בראש כשלומדים ספר שופטים, זה שזאת האישה הראשונה שמופיעה בספר. אבל היא לא סתם האישה הראשונה שמופיעה בספר, אלא הראשונה מבין הרבה 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 נשים בספר. כלומר, הספר הזה הוא מלא נשים באופן יוצא דופן בכמותו, ואני לא מדבר על זה שמזכירים איזה אישה, כמו נניח, לא יודע מה, אמו של כל מלך בספר מלכים, או אשתו של, לא יודע, אבישור בדברי הימים. זה לא רלוונטי. אני מדבר על נשים שיש עליהם ממש סיפור. ואם אנחנו נעבור על כל הנשים, אנחנו נראה שיש פה אפילו גם איזה קשר ביניהם. כן, אנחנו נעבור ונראה, יש יותר מדי נשים שנניח הורגות.
בשאלה לספר פמיניסטים הפכנים.
פמיניסטים? כן, לא יודע, מספר המקרי האונס בסיפור, בספר הזה, הוא קצת בעייתי, ומספר הפעמים שבהם נשים מחסרות גברים, הוא גם, בקיצור, יש פה איזה בעיה עם הנשים, לא ברור בדיוק. כלומר, הן או הורגות או נהרגות או נאנסות. אני לא חושב שיש כמעט אישה ששרדה את החיים שלה בלי איזשהו טרגדיה או משהו כזה. חוץ מאחת. מה? אחת הרגה
את אבימלך.
אחת הרגה את אבימלך ואחת הרגה את סיסרא. בצורה מאוד דומה. אתה אומר. אני לא יודע מה קרה לאחרי זה, כי הרי הייתה באותו מגדל.
דבורה לכאורה לא עשתה כלום.
נכון.
למה שמה זה ציפינו שהיא...
ממש מיותרת.
היא שרה.
מה? היא שרה. שרה זה גם דבר שאסור.
מה אני אגיד לך, היא עשתה במלחמה.
התחלנו לקרוא את הסיפור, ציפינו שהיא תהרוג את עץ ישראל בטוח.
כן? למה שמישהו יהרוג את ישראל? שמישהו, היא בטח, תהרוג את ישראל.
כי היא אמרה שהיא תעשה את זה.
לא, היא לא. ביד אישה ייתן לשם סיסרה, זה לא אומר שהיא תלך אל סיסרה בין כל הצבא שלו ותגיד... לא, זה צבא, כן?
אני יודע, אבל
זאת ציפייה. לתת את סיסרה ואת כל צבאו.
זאת ציפייה.
זאת ציפייה של מי שיודע את הסוף. בכל אופן...
אבל זאת ציפייה של מי שיודע את הסוף.
אני לא יודע. אני כשאני קורא את הסיפור הזה בהתחלה, אני קורא אותו כאילו אני לא יודע מי ינצח בסוף. מי אמר? מה? לך תדע. צריך לראות מה זה.
נביאה אומרת לך מי
ינצח. מה? דבורה אומרת מי ינצח. אז אתה ממש, כשאתה שומע אותה אומרת מי ינצח, אתה ממש מחכה לראות, אוקיי, בוא נראה. זה יקרה או לא יקרה? נכון? זה מה שקורה לקורא כששומע איזה נבואה כזאת לקראת העתיד. נכון? זה המטרה של זה שאומרים לך מה יהיה לפני הסיפור. אנחנו נשאל את זה על ספר שופטים כולו, כי הרי כל ספר שופטים יש מעגל חוזר, נכון? אבל בתחילת ספר שופטים, והם אומרים לנו, תדע לך, יהיה מעגל חוזר. אז אתה כבר לא במתח. אתה יודע מה הולך לקרות?
אבל אז הורסים אותו.
מי הורס אותו?
זה עוד יותר באמת. אחרי אומרים לך שמשהו יקרה אז קורה ההפך.
זה בדיוק העניין. אז כשאתה קורא עם ידיעה כזאת את סיפור דבורה, אז אתה ממש מצפה שיהיה ההפך. אז אתה דווקא לא מופתע כשדבורה היא לא זאת שהורג, נכון? בכל אופן, אז זה לגבי נשים. בכל אופן, אחסה היא האישה הראשונה, ויש לה השפעות רבות בינה לבין נשים אחרות בסיפור. יש כאלה שישבו בינה אפילו לבין בת תפתח. שזה, נראה אתכם עולים על ההשוואה, זה מעניין מאוד. ונחסה לבת יפתח. זה שיעורי בית ככה ל...
בנות של?
השוואה. אתה יכול לשמוס ככה בין כל אחד לכל אחד. וכל אחת לכל אחת וכל הלא אחת
ללא אחת. ונראה את הבת של.
לא כתוב אבל שהייתה בת של. כנראה היא לא נולדה. היא הייתה משל. בכל אופן, אז זה היה כמה שניות על סיפור אחסה כפתיחה לסיפורי נשים בספר. כן, תעברו ותראו, כאילו אני חושב שאתם יודעים שיש לך, שיש הרבה נשים בספר, אבל נראה לי שהתמונה של עד כמה הרבה, לא לגמרי בראש, תעברו ותראו, יש ממש הרבה. כן, כמעט כל סיפור מלא בכאלה, אז זה לגבי זה. בכל אופן, אז זה הסיפור וזה למה הוא נמצא פה. ואחרי זה אנחנו חוזרים לדבר כבר על דברים כבר שמתאימים לתקופה, אז ככה שאנחנו סיימנו את המאמר המוסגר וחוזרים. ושבוע הבא אני מניח שאנחנו כבר נראה יותר את המבנה של הפרק כולו, ונדבר על מה שקורה פה, ונקבל קצת רושם על מה אנחנו קוראים עכשיו. ולא רק נקרא ונסביר בלי זה.
אם הסיפור הזה הוא רבי דנטורות, למה המוטיב שלנו מוזכר אחר כך?
מה מוטיב?
אם הסיפור הזה הוא רבי דנטורות,
כן.
למה המוטיב שלנו מוזכר אחר כך?
מה, מוטיב שלנו בפרק ב'?
כן.
פורה. זאת שאלה עצומה, צריך להגיע לפרק ב' ולשאול. אבל אני לא חושב שהוא מופיע אחר כך. הוא מופיע בסיפור אחר לגמרי. כאילו, הסיפור של פרק א' נגמר לפני. ואז מתחילים משהו אחר לגמרי, התחלה חדשה לספר. אבל זה, צריך להגיע לזה ולראות, נראה. טוב.
התחלה החדשה מתחילה בתחילת פרק ב'.
התחלה החדשה מתחילה בתחילת פרק ב'.